טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות ישראל, פרק זין, פסקה א', נכון? מתחילים פרק חדש, שלמות נשמת ישראל ותחייתו. פרק ארוך, עמוק, אנחנו כבר נראה. התגלות רצון הטוב בדיבור ומעשה מרוממת את הרוח וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. ולא רק באותה הנפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, כי אם במידה ערכית בכל הנפשות כולן, בייחוד אמיץ הוא הרושם על כללות האומה. הכן הצדיקים העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון, המוחלט והשלם, הפועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו, לרומם את נשמת האומה בכללה, ובמובן יותר רחב את המציאות כולו. טוב, מה העניין פה? האדם מישראל יש לו השפעה סגולית על כל היש. יש לו השפעה סגולית על כל האומה, על כל הנשמות. כל עילוי שהוא מתעלה משפיע על כל המציאות. יש פה מידות הרעה. יש פסקה מאוד חשובה במידות הרעיה. זה נמצא בערך תיקון. אומר פה רב ככה: מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו ואינו יודע את ערך נפשו ואצל הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוסבים. כלומר, אדם שהוא חושב שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, הוא מלא הזיה ודמיונות. אם במידה ומה, הוא לא יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה. זאת אומרת, יש לו כל מיני דמיונות, אני לא אגיד עכשיו כל מיני דמיונות אפשריים שיכולים להיות לאנשים, כל מיני הזיות, אבל פה הרב, מה שבטוח, הוא מיישב אותנו מה כן נכון. אז מה כן נכון? אז הוא אומר פה, אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי, בכל מידה טובה, שזה הדברים שאנחנו עוסקים בהם בפסקה שלנו, דיבורים טובים, מילים, כן, מעשים, שבכל, מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים, אפילו שיחה נאה ומרוממת את הרוחניות שבנפשו, והרוחניות הלא היא יסוד כל מציאותה, ונמצא שידי הרמת הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו בהווייתה, וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. ומילא התרוממות חלק אחד של ההוויה, מתעלית היא ההוויה כולה. מה אומר פה הרב? אומר ככה, כל מעשה טוב, כל לימוד טוב, כל דיבור טוב, הכל אתה מרומם את הרוחניות שבנפשך. קודם כל, האדם הוא מתרומם להיות יותר נשמתי, יותר אלוהי, יותר זך, יותר מוסרי. ובגלל שהנפש של האדם היא מתייחסת אל כללות ההוויה בקשר אמיץ, אז בהתרוממות חלק אחד של ההוויה מתעלית היא ההוויה כולה. השכינה שבאדם זאת היא נשמתו. כשהשכינה, כשהנוכחות האלוהית היא מופיעה יותר בנפש, על ידי דיבורים טובים, על ידי מעשים טובים, מצוות, תפילה, יש נוכחות של ההערה האלוהית יותר בעולם, בנפש שלך, בעולם הקטן, על ידי זה כל ההוויה לעומת זה מתרוממת, בתרומות חלק אחד של ההוויה. ובזה מתקנים באמת עולמות עד אין חקר בכל דבר טוב. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. זאת אומרת, עיקר הפעולה של האדם היא מתחילה מפעולה על עצמו. אחר כך, בגלל שהוא עבר מההוויה כולה, והוא מקושר עם כללות היש, כל היש מתעלה בעקבות הדבר הזה. ברור הנקודה הזאת? המלבים הוא נותן משל. משל מאוד יפה. זה נמצא פרשת תרומה, ובכלל מי שקצת בקיא במלבים הרעיון הזה חורז המון 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 פירושים שלו על התנך. המון. גם על הנח, גם על החומש. הוא מסביר ככה. האדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול, נכון? והאדם הוא משפיע על העולם הגדול. מה שקורה באדם הקטן, בעולם הקטן, לעומתו אחר כך קורה בעולם הגדול. משל, הוא אומר שנתנו חכמי המוזיקה להיכל שיש בו שני כלי שיר. נבל קטן ונבל גדול. והמנגינה שמתנגנת בנבל הקטן, לעומתה מתנגנת מנגינה בנבל הגדול. ממילא. יש השפעה. יש... אם מתנגנת מנגינה שמחה, זה פירושו לפרשת תרומה, שנקרא רמזי המשכן, אז גם כן בנבל הגדול מתנגנת מנגינה שמחה ועליזה. אם מתנגנת מנגינה עצובה וכבדה של בכי, אז לעומת זה גם בנבל הגדול מתנגנת מנגינה כזאת באותו האופן. עכשיו, הנמשל, זה המנגינה השמחה, זה המצוות שלו, התורה שהוא לומד, החיות האלוהית שמופיעה בו. לעומת זה, השכינה היא שורה בעולם הגדול. השכינה שבו זה הנשמה שלו. כשלה יש כלים רבים, כשלה יש היכן להופיע, כשהאור האלוהים מופיע בו, ממילא, בעקבות כך, גם האור האלוהי הוא מופיע בכל היש. לאדם יש השפעה על כל המציאות. ברור הנקודה הזאת? עכשיו, הרב הוא לוקח את זה למקום שהאדם יש לו השפעה, קישור הנשמות, או איבר אחד מן ההוויה. אם אפשר, לא עכשיו, אלא בסוף השיעור, אנחנו נעריך את זה מאוד. בסדר? זה מאוד מפריע לנו. תודה רבה. התגלות רצון הטוב בדיבור ומעשה מרוממת את הרוח וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. מה זה התגלות רצון הטוב בדיבור ומעשה? עצם זה שאדם הרצון שלו מתגלה, הרצון הטוב שלו, הרצון האלוהי, עשה רצונו כרצונך. הרצון הטוב זה הכל, הרב כותב באורות התשובה, התגלות רצון הטוב בדיבור ובמעשה. שזה כלי הביטוי של התוכן הפנימי, הרצון, שהוא יסוד כל האדם. אז שהרצון הזה הוא חודר עד לדיבור, שזה הרוח, עד למעשה, זו מדרגה כבר עוד יותר תחתיתית. אז התגלות רצון הטוב בדיבור מעשה מרוממת את הרוח וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. זה פועל על האדם שככל שהאדם הוא מתיישר לעומת הרצון האלוהי, הוא גם נעשה שייך לאיזשהו שטף כזה. זה הולך ומתגבר מתוכיותו, נעשה כמעיין המתגבר. עצם ההתיישרות של הנפש היא פועלת פעולה כזאת של בהתחלה אולי זה קשה, אדם חוזר בתשובה, צריך לנצח כל מיני התנגדות מבפנים. כשאדם הוא מתהלך, הוא מוסיף, נעשה יותר כללי, רוצה יותר בטוב, טוב יותר מעומק, טוב יותר פנימי, אז זה נהיה שטף. זה מין כזה שטף של אור של גדל מבפנים, מתרחב. היא קובעת מהלך לשטף הרצון לטובה, אבל לא רק באדם עצמו, ולא רק באותה הנפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, שזה גם כן רעיון שצריך לדעת אותו, זה גם כן לימוד גדול. האדם עצמו, הרצון שלו גדל. זה מין, כמו שאמרו, מצווה גוררת מצווה, אז רצון טוב הוא גורר רצון טוב, ברור? אדם הוא מתעלה, מתעדן, אז זה פועל. שעוד יותר, עוד יותר, בו יש לו איזה קובעת מהלך לשטף הרצון לטובה, אבל לא רק באותה הנפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, כי במידה ערכית בכל הנפשות כולן, בייחוד אמיץ הוא הרושם הכללות האומה. זאת אומרת, קודם כל זה פועל על כל הנפשות. פתאום אדם מתעורר לרצון טוב, לא יודע מאיפה זה בא לו הדבר הזה. איפה זה בא לך? זה בהשפעה של איזה צדיק. השפעה של איזה אדם שגידל את עצמו, עידן את עצמו. אז פתאום בא לך איזה עצה טובה מבפנים, איזה מחשבה גדולה, איזה רצון חדש, רצון טוב. יש לנו השפעה. לפעמים אדם מסתכל על עצמו כמו איזה גרגר חול, במבט מטריאליסטי. כאילו הוא בעם קיים את המצוות שלו, זה, נכון? אוכל העולם הבא שלו, נגמר. אבל זו הסתכלות מאוד שטחית. האדם הוא משפיע על כל היש. הוא צריך לקחת אחריות על כל היש. הוא צריך לדעת שכל פעולה שלו היא, יש לה השלכות אינסופיות. כל מילה שלו, כל רצון שלו, כל מחשבה שלו, הכל פועל. אנחנו לא מעריכים את זה לפעמים. יש לנו הסתכלות לפעמים חומרנית על עבודת השם. צריך הסתכלות כזאת, זה הסתכלות של המקובלים. המקובלים עוסקים בייחודים, כל מיני כוונות כאלה, עוסקים בייחודים תוך כדי המצוות, בכוונות מיוחדות. זה דברים, זה הבנה של מה אתה פועל. זה קצת התחלה של הבנה של מה אתה פועל. מה השם הוויה שמופיע, מה הצירוף שמופיע, איך זה פועל בעולמות הפנימיים. זה קצת התחלה, אבל באמת גם בלי להבין אתה פועל. אם אתה מבין, עוד יותר פועל. וגם בלי להבין, כל פעולה לטובה היא מרוממת. כל פעולה לא לטובה היא מחריבה. ספר נפש החיים היא פועלת על אפילו התגלות השם, על נוכחותו, הנהגתו, הדרכתו, הערתו, השפעתו, הכל מושפע ממעשי התחתונים. פה הרב הוא לוקח את זה למקום שכל ההוויה היא מתרוממת, כמו שראינו בערך תיקון, ולא רק באותה הנפש היא מתרוממת, אלא זה פועל על כל נפשות כולם, פועל שיורדות נשמות חדשות לעולם, נשמות טובות, ופועל שהנשמות הקיימות, יש להם איזה מין אור פנימי. אנחנו אומרים מה זה אור פנימי. הכוונה, יש לו פתאום התיישרות, מחשבות יותר נכונות, עצות יותר עמוקות, כל מיני דברים, זה פועל, השפעה סגולית. אם אדם חי ככה, הוא אדם מאוד כללי. אתם מבינים? אדם כללי יכול להיות אדם כללי בנגלה. יש צדיק שהוא צדיק נסתר. הוא אדם כללי בנסתר. הוא מבין שכל עבודת השם שלו, הוא מדקדקת בה כל כך, הוא כל כך משתדל בכל הלכה, הוא מוסר את הנפש על כל דבר קטן, הכל אצלו חשוב, כי הוא מבין שהכל מושפע מעבודת השם שלו. כל המציאות, גם החיות בג'ונגל, גם העצים, גם הכוכבים, פה מה שהרב מדבר, מדבר על הנפשות. נפשות, הערך שלהם עולה. במיוחד כללות האומה. נכון, אנחנו עושים לפעמים מצווה, אומרים לשם ייחוד קודשה וריחו ושכינתה. אתה עושה מצווה, אתה יכול לייחד את הקדוש ברוך הוא עם שכינתה? תשובה כן. אתה פועל. איך אתה פועל? איזה אתה עכשיו עושה אותה בשמחה, בכוונה, בריכוז, כולך בפנים, זה עצמו פועל שאור השם הוא מתעמק במציאות. אנחנו נראה את זה עוד יותר חריף בפסקה הבאה. כן, מה אתה אומר?
ערכי.
ערכי, אתה כוון המרומם את הערך של כל הנפשות כולם. בסדר? הוא אומר, לא באותה הנפש שבתוכה מתגלה זה הרצון. עוד פעם, נקרא לפני זה. קובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. ולא רק באותה הנפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, כי אם במידה ערכית בכל הנפשות כולם, בייחוד עמית זו הרושם הכללות האומה. מה זה במידה ערכית? כן, אני חושב ש... אני חושב שזה גם קשור לערך של האדם שעושה את הפעולה. אולי זאת הכוונה. נניח ככה, תראה. כשגדול הדור עושה איזה משהו, זה לא פועל באותה מדרגה כשאדם פשוט עושה משהו, אתה מבין? וגם להפך, הקדוש ברוך הוא דקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כל שמה סטייה קלה זה זה כמו כהן בבית קודש הקודשים, כל פשלה שמה זה השפעה מאוד גדולה, מבין? זה לא, אתה צריך שם בחרדת קודש. אבל יש אנשים כאלה שהם מבחינת כהן בבית קודש הקודשים, ממש עובדים את העבודה על הדור כולו. הרי מה יש ביום הכיפורים? זה כהן אחד, זה שם, נכון? עושה שם את כל העבודה. זה, יש עוד כמה, בסדר? אחד זורק את הסיר לזזל, אחד... בסדר. אבל אתה מבין את הערך של ההשפעה הסגולית שיש על כל היש, ובמיוחד על עם השם, נכון? יש כפרה, כפרה על כל החטאים, והתחדשות של כל האומה. אז אדם שהוא לא כהן לא יכול לעבוד את העבודה הזאת. זה רק הרב יומת. לא כל אחד יכול לעבוד את זה. אז לא כל אחד משפיע באותה מידה. יש אנשים שמשפיעים יותר, יש אנשים שמשפיעים קצת. אני חושב שזה הכוונה פה, במידה ערכית, בסדר? לפי הערך, כן, של הפועל. אבל בכל מקרה זה פועל משהו. זה פועל קצת, פועל הרבה. כן? תזכיר לי את השם שלך. דוד. אני לאט לאט תזכור. כן. לא, לא, מה זה הוא יחליט? הוא משפיע הרבה, כן. גדול הדור הוא גדול הדור, גדולי הדור. יש דורות שיש גדולי דור, כן. הם משפיעים הרבה. מאוד הרבה. כל... סיפרתי, אתה לא היית. אולי, לא יודע. בספר דרך השם. הוא מספר שמה... אתה היית שיעורים דרך השם, אתה נכנס? לא זוכר, לא. אנחנו לומדים ביום שלישי וחמישי דרך השם, אז הוא מסביר שם על ההשגחה האישית. הוא אומר שאחד מהפרמטרים של ההשגחה האישית זה שהאדם הוא פועל על כללות הדור. לפעמים באים עליו יסורים וזה עצמו מחפר על כללות הדור. מסופר שרבי כאבה לו השן. 13 שנה כאבה לו השן, ולא הפילה אף אישה, ולא מתה אף אישה בלידתה. וכשהפסיקה לכתוב לו, לכאוב לו השן, אז רבי חייא, כן, תלמידו, הוא אמר לה, יולדות, זהו, כאילו, עכשיו תהיו יותר זהירות, לא זוכר מה אמר להם, כאילו, נגמרה המטריה הזאת של ההגנה של רבי. נו, מה אתה מבין? שאדם רגיל כואבת לו השן, זה לא באותה מדרגה, נכון? בדקתי, אפילו בדור שלנו יש כמה אנשים שכואבות להם השיניים, נכון? לא יודע אם 13 שנה, אבל נכון? ובכל זאת, לא כולם מדרגה של רבי. זה לפי הערך של האדם, בסדר? הגדול הדור הוא, איך כתוב? כל העולם ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני די לו מקו חרובים מערב שבת עד ערב שבת, נכון? חנין, רבי חנין הבן דוסה. זה אדם ענק, כל השפע של העולם הוא בבחינת השולחן של בית המקדש עם הלחמים, רבי חנין הבן דוסה. כל השפע של העולם דרכו. זה לא מליצה באלמה, זה עניין רציני. בסדר? אז גדול הדור, ודאי יש לו אחריות. מה זה הוא קובע? הוא יכול להשפיע יותר מאחרים. אין לטוב ואין למוטב. בסדר? לפעמים, איך אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכולני לפתור את כל העולם מן הדין. נכון? יכולתי לפתור את כל העולם מן הדין. זו אמירה כבדה, אמירה הזאת. כל כך אתה משפיע, רבי שמעון בר יוחאי? תשובה כן. בסדר? לא פתר את העולם לגמרי מן הדין, נכון? אבל הייתה ביכולתו. וכולי. טוב, כתוב, כל השנים שחי רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה קשת בשמיים. מה זה מבטא? הרי קשת היא מבטאת מידת הדין. היה צריך להיות מבול בעולם. רבי שמעון בר יוחאי אין קשת. לא בירך, כן, זוכר בריתו וכולי. לא זכר, לא בירך ברכה. בסדר. טוב, ברור. עכשיו, אז אומרת פה הגמרא, אומר פה הרב קוק, עכשיו במיוחד הקשר הוא עמית הרושם הכללות האומה. אז אמרתי פעם, סיפרתי סיפור, שמעתי מהרב יעקב לבנון, שאמר לו דרור ויינברג, הקשם מקום דמו, הוא היה מחת יהודה. מה? מחת יהודה. הוא היה מפקד בחברון וכו'. הוא נרצח בציר המתפללים שם. אז הוא אמר לו, הוא היה איתו בקשר וכו'. אז הוא אמר לו, אתם צריכים ללמוד בישיבה חזק, יותר חזק. יש לכם יותר חידושים. החידושים שאתם מחדשים בישיבה, זה נותן לנו כוח אחרי זה, וכל מיני פעילות שאנחנו עושים, לחדש חידושים, איך לתקוף, איך לעשות. אתה מבין? הוא קלט את העסק. את ההשפעה הסגולית שיש על הנפשות. טוב, וכן הצדיקים עוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון המוחלט והשלם. הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, ובן יותר רחב את המציאות כולה. עוד פעם, על כן הצדיקים עוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון. צדיקים הם תמיד מנסים לגלות את חפצם. מה זה חפצם? חפצם זה הרצון התחתון. לטוב העליון, שזה הרצון העליון. בבחינת עשה רצונו כרצונך. אז רצונו זה הטוב העליון פה. חפצם זה רצונך. אז הם עוסקים בזה תמיד. המוחלט והשלם, כל הזמן משתדלים להתקדם, להתעלות, שלהם רק רצונות טובים, אפילו ההתהלכות הפנימית של הנפש שתהיה טובה. הרי אנחנו לא מנסים לגדל רק אנשים שעושים טוב, אלא אנשים שגם רוצים טוב. כמה רוצים טוב? עד אינסוף אפשר לרצות. עושים טוב ורוצים טוב. זה משתדלים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון המוחלט והשלם. הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, ואני יותר רחב את המציאות כולה. קודם כל יש השפעה של האדם בישראל על נשמת האומה, על הכנסת ישראל. אחר כך, בשלב הבא, זה מתפשט על המציאות כולה, שזה מעגל יותר רחב. בסדר? אוקיי, זה ברור העסק הזה? טוב. ב', אז נמשיך, נתחיל פסקה הבאה. אם אפשר בסוף השיעור, סליחה, אם אפשר בסוף השיעור, תודה רבה. מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי. מקבלת את החיים בקרבה. אנחנו רק נתחיל, לא נסיים את זה. זו פסקה מאוד מאוד כבדה ועמוקה. ממש רזית. כל הפסקה הזאת היא על פי תורת הסוד. הרבה פסקאות פה, אבל פה זה פסקאות שאתה מרגיש את זה יותר, פסקאות שאתה מרגיש את זה פחות. פה זה יותר. אז מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצונצמת לפי התכונה של הכלי, המקבלת את החיים בקרבה, כן אור הפנימי. ובכל העולמות מדברים על הרגש ועל השכל. הנה הוא. הרגש והשכל. אז הרגש הוא בעצם כלי לשכל, נכון? הלב הוא נמצא ב... הלב הוא נמצא בגוף עצמו, נכון? באמצע הגוף. והשכל הוא נמצא ככה למעלה, מעל. השכל הוא הרבה יותר רחב מן הרגש. והוא מקבל את הרגש. אליהו, מה זה מפריע לנו? הוא פה מכבה את האור, המצלמה נפסקה, קפצו הפקקים, זה ממש לא לעניין. כי הוא הקפיץ פה את האור, זה ממש לא לעניין. זה ממש לא לעניין, הוא מדבר פה, אני בשיעור, אל תדבר פה בטלפון, זה ממש לא לעניין. אתה עומד פה באמצע הכיתה, מדבר בטלפון, זה לא לעניין. אי אפשר לעבוד שיש שיעור, מה זה? אתה מקפיץ פה את האור, מדבר באמצע שיעור. זה ממש לא לעניין, זה ממש לא לעניין. ניסים הוא לא ראש הממשלה, אנחנו נדבר עם ניסים, צריך לדבר גם עם מנכ״ל המכון. בסדר, אמור. אז זהו, הלך, כי דולק פה האור הירוק. עכשיו דולק פה, אליהו, דולק פה האור הירוק של המצלמה.
מה?
חזר, בסדר, אתה... טוב, בכל מקרה, זה מפריע לנו לשיעור. אתה יכול לחכות לניסים בחוץ, זה מפריע לנו לשיעור, בסדר? זה ממש לא לעניין מה שקורה פה. מקור הרגש, אז אמרנו הרגש הוא יותר מצומצם מהשכל והוא מקבל את השכל. הוא בבחינת הנטייה המצומצמת לפי התכונה של הכלי שמקבלת את החיים. אז תשימו לב שהלב, אמרתי לכם, הוא לא, הוא באמצע הגוף, הוא כאילו מבטא הרגש את החיים. אבל איזה חיים הרגש מקבל? לפי מה שהוא יכול לקבל מן השכל. נכון? כן, הרגש הוא מקבל מן ה, מן ה, מן ה, מן השכל. הוא הכלי שמקבל את החיים, הלב. אתם מבינים? השכל הוא הרבה יותר רחב. והלב הוא יותר מצומצם, אבל הוא הכלי קיבול לאור הזה העליון. זה הרגש והשכל. זאת אומרת, אתן לכם דוגמה. אדם שהוא מאוד שכלי, הוא רק שכלי. אז הוא אדם מנותק מהחיים, יבש. אדם שהוא רק רגשי, נגיד, אבל זה לא, הוא לא מושפע מן השכל. זאת אומרת, השכל שלו הוא לא ממלא את הלב, אלא הלב הוא מתנהל בצורה מנותקת כזאת, בלי הדרכה של השכל. אז האדם הזה הוא מתלהב מכל דבר, והוא עצוב, והוא קופץ, והוא מתחיל משהו ועובר למשהו אחר, והיום הוא בספר הזה, ומחר הוא בספר השני, ומחרתיים הוא עבר ישיבה, ואחרי זה הוא טס לאודו, הוא כזה רגשי, נכון? אבל זה בלי שכל, נכון? אתם מבינים מה אני אומר? בעצם הלב יש לו תכונה של התהלכות מצד עצמו, יש לו תכונה שהוא מקבל את החיים שלמעלה ממנו, שזה אור השכל. אתם מבינים? זה המשל פה. אבל זה חשוב שתבינו, זה מובן? אתה נראה שיש לך סימני שאלה מרחפים על הראש.
אמרת שככל שהשכל גדול ככה גם הלב גדול, זאת אומרת השכל מונים את הלב, את הרגש.
כן. לא בהכרח, כי לפעמים יש חסימה. אנחנו נראה את זה בהמשך הפסקה. לפעמים, עוד פעם, זה עדיין המשל פה, אבל המשל הזה הוא מאוד חשוב. אנחנו נבין אותו, זה יעזור לנו להבין את כל הפסקה. לפעמים האור של השכל הוא נשאר מנותק, מנותק מהחיים. הוא למעלה מן החיים, כמו שהראש הוא למעלה מן הגוף. הלב הוא במרכז החיים, מרכז הגוף הוא מה שמניע את המעשים. אז אדם שהוא רגשי אז הוא פועל ומתלהב, נכון? אבל השאלה רק מה הוא פועל. אם הוא פועל על פי השכל, אז מקווים שהוא פועל דברים טובים, דברים ישרים. אם הוא פועל בלי, אבל אם השכל הוא נשאר מנותק, רק מעל החיים, זה אדם יבש כזה, אדם שכזה יבש. אתה מבין? אדיש. מבינים מה אני מתכוון? מה?
כן, אבל זה לא מחייב שהוא ברגע שהוא חכם גדול, זה אומר שגם הרגע שלו, שזה בפוטנציאל, כן ככה.
זה לא מחייב. אני אגיד לך מה. אם אדם הוא חכם בשכל, זה לא אומר שאין לו עולם רגשי מפותח. זה לא בא זה על חשבון זה. יכול להיות אדם שהוא חכם גדול, יש לו נכות רגשית. יכול להיות אדם שהוא חכם גדול, יש לו עולם רגשי מאוד מפותח. זה לא סותר. יש לו כמה כישרונות. השכל שלו הוא חודר גם אל עולם הרגשי, מניע אותו וכו'. הרב קוק כותב על רבי יהודה הלוי שהוא היה חכם מחכמי הרגש. הוא היה עשיר, עולם רגשי מאוד מפותח. רוב כאילו גדול המשוררים הישראלים, רבי יהודה הלוי, חוץ מדוד המלך, כן, אבל זה כבר מדרגה אחרת, ספר תהילים. עולם רגשי מאוד מפותח, בסדר? ספר הכוזרי, מלא. רגש שכלי אבל, נכון? מה, בספר הכוזרי? חשבתי על זה. כולו לימוד תורה, כל זה רכזרי, זה עצמו הלימוד.
לא מדבר על לימוד תורה, הוא מדבר על התפילה.
על ארץ ישראל מדבר, על עם ישראל. אבל אני לא חושב שהיה לו משהו נגד לימוד תורה. כן, הוא היה...
לא נגד, אבל הדגש שלו שם.
התפילה? כן, לא חשבתי על זה אף פעם, באמת אף פעם לא בוננתי בנקודה הזאת. בכל מקרה, אתה רואה, גם הרב קוק היה לו עולם רגשי מאוד מפותח. זה כתיבה מאוד עמוקה. הרגש הוא עמוק מאוד, כן? הוא מחובר אל החיים. השכל, הוא צריך להופיע ברגש. אז... אבל הרגש זה נטייה מצומצמת תמיד לעומת השכל. כלומר, השכל יכול להיות הרבה יותר רחב. זה התכונה של הכלי, זה נטייה מצומצמת, זה מה שמקבל את החיים בקרבה, כן, אור הפנימי. מה הכוונה אור הפנימי? יש מושג שנקרא אור מקיף ויש אור פנימי. אור מקיף הוא תמיד יותר רחב מהאור הפנימי. האור פנימי זה האור שבעצם האדם יפנים פה בהקשר הזה, שהרגש לקח. נגיד, לצורך העניין, הספרים פה מאחוריי, זה אור מקיף. אבל מה שאנחנו כבר למדנו מהם, והפנמנו, וחולט לנו שינוי בתודעה, ברצון, זה יקרה אור פנימי. בסדר? אז אותו דבר פה. מה שאדם חי אותו, שהתורה שלו הפכה להיות תורת חיים, זה יקרה אור פנימי. זה קשור אל העולם הרגשי פה, מה שהרב כותב. זה נטייה יותר מצומצמת, מצד שני, זה מה שיופיע בחיים. כי מה שהוא נשאר בגדר של שכל מנותק, אז זה לא יופיע בחיים. זה יהיה רחף. זה יהיה ידיעה באלמה. בסדר? אז עד כאן המשל, אז את הנמשל כבר אנחנו נראה שיעור הבא. בסדר?